אנחנו ממשיכים שבספר בראשית נדמה לי בפרק י' א' פסוק ב' ויהי תודה רבה יש אפשרות עכשיו להפוך. מה? כן, בבקשה. פסוק א', נכון. לא למדנו. לא, קצת דיברנו על בנוסעם. נכון? והיא בנוסעם מקדם. נכון? דיברנו על זה. אבל בכל זאת, טוב לחזור לפסוק א'. והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. ובעצם זה הכתוב שהוא מהווה יסוד לכל הניסיון הגדול של מגדל בבל. אז כאן צריך קצת להרחיב מעבר לפסוק כדי להבין את מה שנאמר בו. רש"י מביא שאמרו אחת לאלף ושש מאות וחמישים ושש שנים הרקיע מתמוטט כשם שעשה בימי המבול בואו ונעשה לו סמוכות. כלומר, הם אמרו שהמבול הוא כנראה תופעת טבע. כלומר, יש גבול לעמידות החומר של הרקיע, ולכן באופן מחזורי הרקיע מתמוטט, ולכן צריך לסמוך אותו. איך סומכים את הרקיע? בונים עמוד. מהו העמוד שיחזיק את הרקיע? מגדל בבל. לפי המדרשים רצו לעשות ארבעה כאלה, אחד במזרח, אחד בצפון, בדרום, במערב, כדי שיחזיק טוב את הרקיע. וכאן יש לנו הסיפור על העמוד הראשון, הסמוך הראשון. והשאלה היא למה הם התכוונו, אז הסברנו בשבוע שעבר, שהכוונה שהם חששו מפני מידת הדין. כן, הרי לפעמים הרקיע מתמוטט. מה זה הרקיע? הרקיע הוא המקום של הערכים. הרי מה יש ברקיע? ברקיע יש מלאכים. כן, ככה רגילים לצייר. בציור העממי, בתוך הרקיע יש מלאכים. ומה הם המלאכים? המלאכים הם הערכים שמצופה מן האדם לממש. ואיפה הוא צריך לממש אותם? בארץ. כן, ארץ, ארץ, משון רצון, המקום שבו הדברים השמימיים צריכים לבוא לידי ביטוי, שמיים לארץ. מאחר ולא ייתכן שהאדם לא יחטא נגד הערכים האלה, אז הוא בהכרח עומד מדי פעם למשפט, והוא יוצא חייב בדין. מה זאת אומרת שהוא יוצא חייב במשפט? שהרקיע התמוטט לו. כלומר, השמיים במקום להישאר למעלה, ירדו למטה, ועכשיו הוא צריך לתת דין וחשבון על ההתאמה של ההתנהגות שלו לערכים השמימיים. מאחר והאדם לא יכול להצליח, לכן בהכרח שמדי פעם יהיה מבול שיבוא לעולם ויחריב את העולם. זאת לפחות נגיד הקריאה היהודית של מעשה המבול. כי לפי נגיד הקריאה המיתולוגית שהייתה מקובלת בעלילות גלגמש, אנומאליש וכדומה, כל הסיפורים הקדומים שמצאו בבבל על המבול, הם הסבירו את המבול כתאונה בכלל, איזה קפריזה של האלים, האלים רבו ביניהם, ואז עשה הרבה מאוד רעש ברקיע, ולכן הרקיע נפל. אבל בקריאה היהודית של התמודדות הרקיע, הכוונה ההתמודדות של האדם באופן מחזורי עם המשפט. ואם כן, הדאגה העיקרית שלהם היא כיצד להינצל מהתמוטטות הרקיע. כלומר, כיצד לגרום, נגיד את זה בשפה יותר פשוטה, שלא נעמוד למשפט. ואז הם מצאו לזה שתי פתרונות. כלומר, הם מצאו פתרון אחד שכולל בתוכו שני רעיונות. הפתרון הוא בניית המגדל. כן? המגדל יפתור את כל הבעיות. הכיצד? מצד אחד, החטא שבעקבותיו הגיע המבול היה חסרון האחווה. כן, מלאה הארץ חמס מפניהם, העולם התמלא באלימות, עולם מלא אלימות מתמוטט, אינו יכול לעמוד מול התביעות של הרקיע. כן? זאת התפיסה של, כלומר, זה הגורם, הייתי אומר, המוסרי של, דור, של המבול. אז מה הפתרון? לבטל את הגורמים לשנאה. כלומר, מה גרם שבני אדם חומסים זה את זה? זה בגלל שבני אדם שונאים זה את זה. ומדוע בני אדם שונאים זה את זה? מצאו פתרון נפלא. בגלל שיש הבדלים בין בני אדם. אם כל בני האדם היו דומים, אז כולם היו אוהבים, ואז לא הייתה יותר בעולם שנאה. לכן הם מצאו פתרון כיצד לבטל את ההבדלים. הפתרון הוא פשוט מאוד, שבני אדם יפסיקו לחשוב על עצמם. איך מפסיקים לחשוב על עצמם? פשוט כולם עסוקים במשהו שהוא מחוץ לעצמם, שזה המגדל. המגדל הוא דבר נפלא. העשייה שלו מפגרת לחלוטין. צריך פשוט לעשות לבנים, לשים עוד לבנה. טק, טק, עוד אחת. והדבר הזה הולך לא רק, כי המטרה היא להגיע לגובה רב מאוד, להגיע עד השמיים. זה ייקח הרבה זמן. בינתיים, אנשים יוולדו בזמן בניית המגדל. ימותו, עדיין המגדל לא גמור. כלומר, זה שנים רבות, מאות בשנים, עד שיגמרו את הדבר הזה. בעצם, ההתעסקות היחידה של כל האנושות תהיה בדבר אחד, במפעל הכלל אנושי הגדול. ואז בעצם כולם יהיו אותו דבר. נפלא, מחקנו את ההבדלים, ואז שוררת אחווה בעולם. אימג'ין, של ג'ון לנון. הייתי אומר שזה משהו אחר. זה 1984 של אורוול, אם כבר. כלומר, יש מחשבה שהיא בעצם מחשבה טוטליטרית. כדי להגיע לדבר הזה, בעצם צריך שבני אדם יפסיקו להיות עצמם. כלומר, כשאני אומר לך, בוא נבטל את ההבדלים בינינו, כדי שנוכל לאהוב אחד את השני. מה מסתתר באמת מאחורי המשפט הזה? מאחורי המשפט הזה מסתתר את האמירה, אני שונא אותך. זה מה שזה אומר. אני שונא אותך כי אתה שונה ממני. שוני זה כל ההבדל. ברגע שתפסיק להיות שונה, אני אוכל לאהוב אותך. זאת אומרת, ברגע שתפסיק להיות אתה. במילים אחרות, אני עוטף את השנאה במלל של אהבה. אבל באמת אני שונא אותך. אני שונא גם את עצמי. כי זה שאני ייחודי, זה גורם לי לשנוא אותך. ברור? אז בעצם אפשר לומר, יש פה טרנד של מוות. יש רצון בעצם לבטל את החיים. כן? בוא, על מנת שנוכל לאהוב את אחד את השני, בוא נהיה למשל, דוגמה, כולנו אשכנזים. רעיון טוב, לא? ככה לפחות נוכל לאהוב אחד את השני. מה? אז תודה מה? אני מוכן להתפשר איתך. אני בעד נוסח אחיד, ואני מציע שזה יהיה הנוסח שלי. אתה רואה? באתי לקראתך. סך הכל, אני באתי לקראתך, אני בעד נוסח אחיד. מה אתה רוצה? רק אתה לא יכול להתפשר עם זה שזה יהיה דווקא שלי? כן? כלומר, יש פה... אז אני אומר את זה ביחס לכל מערכת חינוך שהיא. יש הרבה מערכות חינוך עם כוונות טובות לחלוטין. אני שמעתי מחנכים אומרים את זה. אנחנו צריכים לגרום לכך שההבדלים לא יבלטו. אתה רוצה להרוג את האנשים בעצם. זה בעצם מה שרצו אנשי מגדל בבל. הם היו טוטליטרים. הם רצו עולם של אחידות. עולם של אחידות זה עולם שלא חי. עכשיו תראו, יש איזה משפט... מדיין זה הפתרון, זה הרעיון הראשון שברעיון שלהם. יש איזה ביטוי שמשתמשים בו, שהוא ביטוי טוטליטרי לחלוטין. ביטוי מסוכן מאוד. בואו נסתכל בפסוק ג'. כן, כן, אני מיד אתייחס לזה. בקעה וכו'. ויאמרו איש אל רעהו, הווה. שימו לב למילה הזאת. הווה. תסתכלו גם, כהווה נלבנה לבנים וכו'. תסתכלו פסוק ד' ויאמרו, הווה, נבנה לנו עיר. פסוק זין, הווה נרדה ונבלה שם שפתם. כלומר, הקדוש ברוך הוא הגיב להווה שלהם בהווה שלו. מה פירוש המילה הווה? יש למשל אפילו שיר נורא, כזה נקרא, הווה נגילה. מוכרחים להיות שמח. אני אסביר, מה הכוונה? הווה פירושו, תרשמו את זה בפנקס ההגדרות, נכון שכולנו חושבים ש... חסר למי שיגיד לא. כי הרי הוא יפר את ההרמוניה הכל כך יפה של האחידות האידיאולוגית. אז עכשיו אנחנו נעבור להצבעה. כל חדר האוכל מתאסף, וכולם כמובן מצביעים בעד, נכון? כן? יש אחד שלא. כן, סיביר בדרך. כן. זאת אומרת, זה בעצם מה שהתרחש שם. אבל המטרה הייתה מטרה בהחלט חיובית. הם רצו לבנות עולם חדש. בסדר? עכשיו, זה נגיד מבחין, ואז בעולם כזה, אולי הסיבות שהביאו למבול לא תבונה. האמת היא שהגמרא אומרת שהם צודקים. הגמרא אומרת שהם היו רשעים כמו דור המבול, אבל כיוון שהיה שלום ביניהם, לא נחרבו. שלום קשה, אבל שלום. כן, מה אתה אומר? אתה שואל, כמו ששאלו שבוע שעבר כבר, האם אלוהים לא הבטיח שהוא לא יביא עוד מבול, אז למה הם דואגים? תשובה, הם לא יודעים את זה. עכשיו, מה?
יודעים ולא מאמינים.
או שלא מאמינים, זה אותו דבר. לא יודע או לא מאמין, זה אותו דבר יוצא, מבחינת התוצאה. כן.
למה השתמשו,
אתה שואל, בשמות קודש לבניית המגדל? למה לא? זה עובד, אז למה שלא השתמשו? נכון, זה נוגד את המטרה של השמות. זה כמו אדם שהשתמש בתג החלף. הלאה. עכשיו, כל זה כדי לפתור את הבעיה ביניהם. אבל יש פה אפשרות נוספת. להיפטר מהשמיים. כלומר, במקום שאתה תצטרך להתאמץ כדי שתוכל לעמוד מול הדין והחשבון של מעלה, אולי תיפטר ממי שעומד למעלה. ואז לא תהיה בעיה. איך אפשר להיפטר מהקדוש ברוך הוא? זו באמת שאלה לא פשוטה. כן, איך אפשר להיפטר מהקדוש ברוך הוא? יש כל מיני גרסאות לדבר הזה, גם כמו שאתה ציינת. אבל הרעיון הוא שאני גם אגיד את הדעה שלי פה. כן, איך אפשר להיפטר מהקדוש ברוך הוא? יש פתרון הלכתי פשוט מאוד. להפוך את כולם לתינוקות שנשבו. הרי לפי ההלכה, ההלכה אומרת את הכלל הידוע, שאי ידיעת החוק פותרת מעונש. כלומר, אם אני לא יודע שדבר מסוים מחייב אותי, אני לא נשפט ביחס אליו. אני אשפט ביחס למשהו אחר, נכון? זאת אומרת, מאחר וכל ההתמודדות עם הרצון האלוהי, זה מתוך ידיעת מציאות השם והידיעה שיש לו רצון, אנחנו פשוט נפתור את בני האדם מן הידיעה הזאת, ואז הם יהיו כולם תינוקות שנשבו. ברור? עכשיו, איך הם יהיו כולם תינוקות שנשבו? פשוט מאוד, הם יבנו את המגדל. ברגע שהם יבנו את המגדל, הם יתעסקו רק בדבר אחד, בבניית המגדל. ממילא דעת אלוהים תסתלק מהם, ולכן הקדוש ברוך הוא לא יוכל לבוא אליהם בטענות. והצלנו את העולם. שימו לב שהאיש שהגה את זה, כנראה היה אדם גדול, אדם ענק. כן, לפי חזל מדובר בנמרוד, כן, שנאמר עליו, הוא היה גיבור צעיד לפני השם. הוא גיבור, כי הוא יודע את השם, והוא מחליט שלא נכיר אותו. זה, אצל חזל זה נקרא, יודע את ריבונו, הוא מתכוון נמרוד בו. במילים אחרות, נמרוד ידע שהוא יחטוף על זה בעולם הזה ובעולם הבא לעולמי עולמים, אבל לא אכפת לו, הוא אידיאליסט. הוא רוצה מרוב אהבת האנושות למכור את העולם, למסור את העולם הבא שלו. ולו רק להציל את בני האדם מן המשפט. נראה לכם מוזר? משה רבינו עשה אותו דבר. כן? ואתה אם תיסח חטאתם, ואם אין וכן אינה מספרך אשר כתבת, הם מוכן לוותר על העולם הבא שלו. כלומר, צריך לא לקחת את נמרוד בקטנות. אם התורה מעידה עליו, שהגב שהיו אומרים עליו כגיבור, כנמרוד גיבור צייד לפני השם, זה אמת, אז סימן שזה אמת. ואני אגיד לכם יותר מזה. לפי חז"ל, היה מישהו שהתלהב מהרעיונות של נמרוד והצטרף אליו. אברהם. אברהם אבינו, לפי חז"ל, חי בזמן המגדל, ומבונה המגדל היה. אז בונה את המגדל. כנראה שבעיני אברהם, יש מקום, ברוך השם, אפשר לשבת, שם, שם. כן? יש מקום, כלומר, אברהם אומר שהדבר הזה הוא נפלא, הרי גם אברהם אהב את האנושות. והוא ראה מישהו שמוכן להשקיע בזה. איזה אידיאולוג גדול. ולכן שם שגם אברהם וגם נמרוד הם אנשים מאוד קרובים זה לזה. נמרוד רואה שהמצב של העולם רע. גם אברהם רואה את זה. נמרוד אומר, אם המצב של העולם רע, מי אשם בזה? מי שברא את העולם. לכן הפתרון זה להתנתק ממי שברא את העולם. ואז העולם יהיה מאושר. מה שאין כן, אברהם שמגיע למסקנה באיזשהו שלב, שהמצב של העולם רע אמנם, אבל זה בגלל ששכחו את מי שאמר והיה העולם, ולכן הוא מורד במורד, הוא מהווה מרידה בנמרוד, על מנת לקרוא בשם השם, ואברהם מאמין שזה יהיה הפתרון. אבל ברור שנקודת המוצא של שניהם היא נקודה שווה, זהה. כן, מה אתה רוצה? אני לומד רק מה שכתוב. מה שלא כתוב אני לא יודע. כן. ברור. אברהם לפי זה פעל אחר כך כסוס טרויאני במגדל בבל, לכן גם נמרוד רדף אותו. כן. מה? ווינסטון? כן, אז הוא כן, הוא פועל שם נגד. כן. אני לא חושב שאברהם קרא את הספר הזה. כן. נו.
איך אפשר להשכיח את השם במגילה?
לא, זה בדיוק העניין. נמרוד הוא המורד היחיד. כל האחרים שוכחים.
בונים בעניין, שואלים למה בעניין הזה?
למה הם שואלים? מה? אז אני אסביר. בשביל מה בעניין הזה? נעשה לנו שם. כי אין מישהו אחר שצריך שיהיה לו שם. כלומר, עצם זה שבונים את המגדל, זה כבר אומר שאין מישהו, שאין אלוהים. ואני אסביר למה. הרי דיברנו בפסוק ב' שיש כמה דברים שלא הסברנו. וימצאו בקעה בארץ שנער. וישבו שם. אם הם מצאו בקעה, סימן שעד עכשיו איפה הם היו? הם היו בהר. כלומר, הם ירדו מן ההר אל הבקעה, ושם הם אומרים, נבנה מגדל שיגיע עד השמיים. קצת שכל. אתה רוצה להגיע לשמיים, תעלה אל ההר. יש לך כבר התחלה, יש לך כבר בסיס. גם אתה צריך חומרי בנייה. אז חומרי בנייה מוכנים, יש בהר, יש אבנים, יש סלעים. במקום זה אתה יורד אל הבקעה, איפה שאין אבנים, ואתה צריך עכשיו לייצר לעצמך לבנים. בשביל מה לייצר לבנים? יש אבנים. זה אבנים מלאכותיות. זה גם הר מלאכותי. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא לו הרים, ברא לו חומרי בנייה, אנחנו לא צריכים אותו, אנחנו נבנה את ההר לפי המידות שלנו, בחומרים שלנו. נעשה לנו שם. לכן עצם בניית המגדל, זה כבר האמירה שאין אלוהים. אבל הייתי אומר, זה מונח על גבי היסוד של ההנחה שאין אלוהים.
מה? זה דווקא כמו שכן יכירו בו, ימרדו בו, אז מכירים. אז מישהו מדע שהוא יתעורר, הייתי מצפה
דווקא
שיהיה איזשהו מעגל סגור של חיים כאלה
מה
דווקא, ואין לי לא יכיר.
לא, זה
כבר
נעשה לנו שם.
יש
אפיקורסיקה,
זה
לא
דווקא מרידה.
לא, האפיקורסיקן זה הלשון רבים, נבנה, אהבה. כלומר, הקולקטיב הוא האלוהות. זה בעצם מה שזה אומר. אגב, מה גרם בעצם לאברהם למרוד בזה? מה היה האיתות שיש פה בעיה? לא כתוב פה. אבל ב... בפרקי דרבי אליעזר, שקראתי, יש מדרש שכאשר אדם היה נופל מהמגדל, תוך כדי בנייה, ומת. לא היו שמים לב אליו. אבל אם הייתה לבנה נופלת, היו כולם יושבים על הארץ ובוכים, ואומרים, מתי תעלה לנו אחרת תחתיה? מה פירוש הדבר הזה? ברגע שאתה בקולקטיביזם מוחלט, אז אין שום חשיבות לאדם יחיד. כי האדם הוא כוח בנייה. טוב, אחד מת, יש אחד אחר, זה תחתיו. זה לא הבעיה בכלל. אבל הלבנה, שהיא הבניין, זה הנצח, מה יהיה איתה? כלומר, לא אכפת לנו שמתו 200 אלף פועלים בבניית התעלה בין הים הבלטי לבין, איך קוראים לזה שם? הים ה... לבין מפרץ, לא זוכר מה, כן? העיקר שההישג של הסוציאליזם הושג. כן, כלומר, המושג אדם הפך להיות ממשי יותר מבני אדם הספציפיים. כן, רציתי להגיד משהו, שם מי מרצה, כן, רציתי להגיד משהו. למה? מי אמר לך שזה חילול השם, משהו הזה? הוא לא רוצה, כדי לחלל שם שמיים, אתה צריך להיות מודע לקיומו. הנמרוד עצמו, כן. אז לכן הוא עצמו יסבול מזה, אבל הוא מוכן.
לא, אבל השאלה, האם מעשה שאדם שסיים עושה, שהוא חילול השם, לא משפיע על עצמו?
יש מה שנקרא מצווה בא בעבירה, אתה אומר. כן, אבל יש גם גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. אז נמרוד רוצה לעבור עבירה לשמה. זאת אומרת, לפעמים עוברים עבירה כדי לתקן את העולם. אז עבירה אחת שווה לו. הוא לא חושב שצריך להיות קידוש השם. הוא חושב שצריך להציל את האנושות. שזה גם כן דבר גדול, כי ראינו מה שקרה כשהקדוש ברוך הוא שפט את האדם. היה מבול. שווה את זה? לא שווה. תראה, מה שאתה אומר, שדבר שהוא ההפך מקידוש השם מוכרח להיות רע, כי זה מופרך מיסודו שמעשה שיש בו משום חילול שם שמיים לא יצליח וכו'.
לא שלא יצליח, אבל הוא
קשור כשהוא דבר רע. כן, אני שואל אותך, זאת מניין לך? זאת אומרת, לא, זה בדיוק מה שאני אומר. כלומר, עד שלא נעשים הניסיונות, אתה לא יכול לדעת שום דבר. כן? ונמרוד הוא הראשון שמנסה.
האם אנחנו כן יודעים?
היום אנחנו כן יודעים. כן? יש לנו קצת, צברנו ניסיון במהלך ההיסטוריה. אבל נמרוד לא יכול לדעת את זה. כן?
אבל אין אין בגלל בבל שחזור של הבנייה של העיר של קין והקהל בשם?
כן, ודאי. כן, זה מעשה קייני. ברור. יש אגב משהו מקביל לזה. בספר ישעיהו, כתוב, יש שם שירת הכרם, מכיר? אבל הוא קראת ישעיהו? באמת. אני אזכיר לעצמי, בסדר? אתם מה, אז אני אזכיר לעצמי, בסדר? השיר ענה לידידי, שירת דודי לחרמו. כרם היה לידידי בקרן בן שעמן. ויעזקהו, ויסקלהו, ויתעהו סורק, ויבן מגדל בתוכו, וגם יקב חצב בו. ויקב לעשות ענבים. ויעז ביושים. ואז אחר כך הנביא מסביר שכל מה שהוא תיאר כאן זה כרם בית ישראל. ושויקב למשפט והנה מספח, לצדקה והנה צעקה. עכשיו, מה זה ויבן מגדל בתוכו? מה בנמשל? חזל אמרו, מגדל זה בית המקדש. יקב חצב בו זה השיטין של המזבח. ויקב לעשות ענבים ויעז ביושים, כלומר רצה לעשות משפט, יצא מספח וכו'. אז זאת אומרת שהמקדש הוא מגדל. יש מגדל בבל, יש מגדל בירושלים. ירושלים נקראת שער השמיים, נכון? מה זה בבל? לא, בשפה האקדית זה בבאילו. השער של האלים, נכון? שער השמיים. כלומר, זה שער השמיים וזה שער השמיים. כן? והשאלה היא למה אתה מתכוון כשאתה עושה את זה. כלומר, אותו מגדל יכול להיות קייני, יכול להיות שתי. אם המגדל משעבד את האדם, אז זה קיין. אם זה האדם שמשתמש במגדל, זה הבל או שת. בסדר? זה כל ההבדל. בבקשה. לאן נעלם המגדל הזה? אז הגמרא אומרת, יש סוגיה על זה, במסכת סנהדרין.
היום, מבחינת האקולוגיה,
מצאו לו זכר. כן, כן.
מה
מצאו? מה? מה מצאו? את השריד של המגדל. מצאו? בבבל, מה? אלא מה? בצ'קמצ'טקה? בבבל. כן, אז יש, יש. היום משערים שמגדל בבל זה לא איפה שהפעם היו מראים את הציקורת הגדול בבבל, אלא יש מקום אחר, לא רחוק משם, ששם גם כן יש שריד של ציקורה, טוענים שזה המגדל שהתורה דיברה עליו.
זה לא כל כך גדול.
מה? אבל אתה עכשיו דן בדיונים ארכיאולוגיים שרחוקים מאוד בשלב הזה מלעניין אותי. בסדר? אז לכן אני לא יכול להתייחס. טוב, בבקשה.
כל מגדל בתורה הוא כזה?
מה?
מגדל
העדר, זה לא יודע, אבל המגדל זה בעצם הרעיון של התרוממות. אדם רוצה להתרומם, נכון? השאלה היא איך האדם מתרומם. זה כל השאלה. זו שאלה אדריכלית בסיסית. האדריכלים מבינים בזה. טוב, על כל פנים, הבקעה והלבנים זה השיכרון שיש מההצלחה הטכנולוגית של האדם. כדי לעשות לבנים, יש דבר אחד שחייבים לדעת, זה לעשות אש. אם לא יודעים לעשות אש, אין לבנים. האש הוא היסוד של ההצלחה של הטכנולוגיה האנושית. בלי האש, האדם לא היה מגיע לאן שהגיע. השאלה האם זה שיש לאדם אש, זה דבר חיובי או זה דבר שלילי? היוונים אומרים שזה שלילי, נכון? פרומטאוס. כן? היה איזה אחד, גנב את האש מן האלים, האלים מאוד כעסו על זה, והחליטו להעניש אותו על זה. כן? עד היום הזה הוא קשור בשרשראות, באבני בהרי הקווקז, באים העורבים, כל יום אוכלים לו את הכבד. מה? מה זה? הרקולס הציל אותו. אז הכבר הוא כבר לא שמה? לא, כי פעם האחרונה שהייתי בקווקז חיפשתי, כן, כמו שהיה, איך הוא זה, הכבד, שהוא כל פעם צומח וכו'.
לא, שחרר.
שחרר אותו, הרקולס.
כבד צמחי.
מה? כבד צמחי. כבד צמחי, למה אתה מלך ואתה יודע שהוא צמחי? יפה. טוב, אבל על כל פנים, מה שהמיתוס היווני אומר, זה שבעצם יש יריבות בין האלים לבין האדם. וזה לא מסתדר. כן? לקחת את האש, מגיע לך עונש. איך המדרש מספר לנו את המצאת האש על ידי האדם? יש גרסה יהודית של קבלת האש. אז במדרש תנחומא מסופר שאדם הראשון ישב במוצאי שבת ופתאום הגיע החושך. כן? הרי הוא נברא ביום שישי והיה אור כל השבת, במוצאי שבת הגיע החושך. ואז האדם הראשון נכנס לחרדה, חשב שבגלל החטא שלו, העולם חוזר לתוהו ובוהו. והתחיל לבכות. ואז הקדוש ברוך הוא הושיט לו שני אבנים, ואמר לו, תשפשף זו בזו. ויצא מזה האש. ולכן במוצאי שבת, מברכים בורא מורי האש. עכשיו נשאלת השאלה, אם הקדוש ברוך הוא כזה סימפתי עם האדם, אגב, זה קודם כל אומר דבר מאוד מעניין, שבאופן בסיסי הקדוש ברוך הוא מעוניין בשיתוף פעולה של האדם במעשה בראשית. כלומר, אתה, אני עשיתי את העולם, אני מבקש שגם אתה תעשה משהו. אבל אם כבר הקדוש ברוך הוא כזה סימפתי עם האדם, אז במקום לתת לו שני אבנים, שייתן לו לפיד בוער. הנה, כך. יש כבר אש, דלוק. כן? כנראה שהקדוש ברוך הוא מעוניין גם, לא רק שאדם יתיה לו אש, אלא שהוא יעשה אותה, שייצר אותה בעצמו. כלומר, עד כדי כך, הרצון של הקדוש ברוך הוא לשתף את האדם. יוצא לפי זה שמגדל בבל יכול היה להיות המקדש, יכול היה להיות ההצלחה של השיתוף פעולה הזה. אבל הוא נעשה על מנת להשכיח שם שמיים, ונעשה לנו שם. כן, מה אתה רוצה? כן, בסדר, זה אותו דבר. זה נושא שהקדוש ברוך הוא שובט, זה בגלל שהוא רוצה שהוא יעשה את זה, כן? ברמז. צריך להגיד לו, חשוך פה, כן? הרי אנחנו הגוי של... כן. טוב, זה נקרא שהוא מעדיף לישון פה, פה לין. כן, הלאה. כן. אפשר. עכשיו, בואו נראה עוד פעם בפסוק ג' ויאמרו איש אל רעהו. ביטוי יפה. כן, ביטוי כזה, איש אל רעהו. ביטוי של אחווה. אבל נסתכל ברש"י. איש אל רעהו, מה מפרש רש"י? אומה לאומה. זה עצום מה שנאמר כאן. בדרך כלל, רעהו של אדם זה בן לאומתו. אנחנו שנינו מאותה האומה, ואז המסגרת הכוללת יוצרת רעות בינינו. אבל שהיחס בין אומה לאומה יהיה יחס של רעות, זה דבר שרק באחרית הימים נשמע עליו. כן? כתוב, לא יישא גוי אל גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה. שהעמים יתייחסו זה לזה כמו שאדם מתייחס אל רעהו. נכון, כן, איש אל רעהו זה ביטוי שחוזר הרבה בתנ״ך, אבל במובן שבין אומה לאומה זה חידוש עצום. אז זאת אומרת שיש פה איזה משהו אידיאלי שקרה כאן, מה אתה רוצה?
אמרנו שבני עבר
סיכום כאן. אני עוד לא יודע, אני בינתיים באיש ל... אני לא יודע. אני לא יודע. כן, אני רק יודע שכתוב כאן ברש"י אומה לאומה. עכשיו, ויאמרו איש אל רעהו. עכשיו, מי זה האומות האלה? כן? בואו נסתכל ברש"י. מצרים לחוש, וחוש לפות, ופות לכנען. מי זה כל החברה האלה?
בני חם.
בני מי?
חם.
תגיד, וזה, בני, מי האהבה של כולם? רגע, כוש, מצרים, פות וכנען. הם בני שם, חם או יפת? אתה רואה, עזרתי לך. מה אתה אומר? אני מציע לך שתסתכל לרגע אחד, בפרק י' אפשר לחפש, באותה מידה, כן? זה לא, אני לא יודע. אם אני שואל שאלה, זה סימן, זה שאלה שאפשר לענות עליה. כן? אז תסתכל בבקשה בפסוק ו', פרק י' פסוק ו', מה כתוב? ובני חם, כוש ומצרים ותקופו ותוכנה, נכון? זהו, אתה רואה שכשאני שואל שאלה, זה שאלה שאפשר למצוא לה תשובה? טוב, במיוחד בפסוקים שכבר למדנו. עכשיו, אם כן, רש"י אומר לנו, תגידו שאני לא פה. עכשיו, רש"י אומר לנו, אם כן, שיוזמי המגדל הם בני חם. מי הם בוני המגדל? בואו נסתכל עוד פעם ברש"י, בפסוק ב', בנוסעם מקדם. מה כתוב ברש"י? שהיו יושבים שם. כדכתיב למעלה, ויהי מושבם וגומר הר הקדם, ונסעו משם לתור להם מקום להחזיק את כולם ולא מצאו לשנער. אז רש"י מביא שזה שהם נסעו מקדם זה בגלל שהם היו יושבים בקדם. מאיזה פסוק הביא רש"י? ויהי מושבם וגומר הר הקדם. איזה פסוק זה? זה פסוק למד בפרק י', נכון? אני קורא את פסוק למד בפרק י'. ויהי מושבה ממשה בואך הספרה הר הקדם, אלה בני שם. אז ויהי בנוסעה מקדם, מי הנוסעים? בני שם. יוצא שבוני המגדל הם שמים. מי הם יוזמי המגדל? חמים. יוצא לפי זה שפה יש בני חם ששיעבדו בני שם. מזכיר לכם משהו? במצרים, נכון, היה משהו דומה. מצרים שיעבדו את בני ישראל. אגב, איך הם שיעבדו אותם? מה עשו בני ישראל שם? חומר ולבנים, ממש אותו הדבר. כלומר, מה שקרה במצרים הוא מהדורה שנייה של מה שקרה בכללות האנושות. כלומר, בכללות האנושות יש שיעבוד בחומר ובלבנים של בני חם שחושבים, בני חם כנראה ממשיכים את הקיינות, ובני שם ממשיכים את השתיות, ואז קיין משעבד את שת, בני חם משעבדים בני שם, ואחר כך בני ישראל משתעבדים למצרים. כן. יפת, כנראה הוא לא פה. מה? הוא מתפלסף כנראה, כן, נכון? הוא מדבר על בעד החירות, בעד החירות העקרונית והעבדות המעשית וכו'. כן. מה אתה אומר?
איך קרה שחם שיבל אותו, נוח קילל אותו שהוא יהיה עבד שלו?
נכון. זאת אומרת, נוח מעדיף שחם יהיה העבד של שם. ובמציאות מה קרה? הפוך. ואז אתה רואה את התוצאה. כן, בבקשה. ברור שיהיו מעמדות, ברור, ברור. כן, אגב, לא במקרה נמרוד ומבני חם.
מה?
ברור. הרי זה תמיד הכרחי שמשהו לא ילך בתוך התוכנית. למשל, זה יכול להיות הבירוקרטיה, כן? כלומר, יש מעמד בירוקרטי, והוא משתלט על אמצעי הייצוא. או כמו שלמשל, כשיוסף ניסה לעשות חברה שוויונית במצרים, נכון? הוא הפך את כל זה לשוויוני, רק אדמת הכהנים לא הייתה לפרעה. כן? אדמת הכהנים נשארה בנפרד, ואז יוצא שכל המערך הכלכלי שהוא רצה לבנות נשבר. כי לא ייתכן לעשות קולקטיביזם מוחלט. כן. יפה. אתה רואה ששנים רבות אחר כך, חזל עסקו עוד פעם בחומר ובלבנים. איך הם עסקו בחומר ובלבנים? בנו את הישיבות של סורה ובמדיטה. כן? כי הרי מה זה תורה שבעל פה? זה לייצר אבנים מלאכותיות. הקדוש ברוך הוא נתן אבנים, אנחנו עושים לבנים. הקדוש ברוך הוא נתן תורה שבכתב, אנחנו עושים תורה שבעל פה. זה אותו הדבר. כלומר, היסוד של קבלת תורה שבעל פה התחיל בבבל. זה מה שנוצר בנפש, ולכן לא בכדי, תלמוד בבלי בא משם. עכשיו יוצא לפי זה, אתם זוכרים שלמדנו שדור המבול היה דור שקיבל את התורה בצורה של מים. כן? הרי אין תורה אלא מים. ככה זה התפרש אצלם. אצלנו זה אין מים אלא תורה, אצלם אין תורה אלא מים. כן? איזה תורה הם קיבלו? תורה מן השמיים, ארובות השמיים נפתחו. מהי התורה שבאה מן השמיים? תורה שבכתב. מה עושים אנשי בבל? הם ראויים לקבל את התורה שבעל פה. הם עוסקים בחומר ובלבנים. כלומר, היסוד של קבלת תורה שבכתב וקבלת תורה שבעל פה התחילו בבבל. כלומר, בדור המבול ובדור הפלגה. אלא מה? כיוון שהכיוון לא היה מוסרי, אז בהכרח זה הביא לאסון. אבל זה בנה בנפש של האדם את הצינורות המאפשרים לו בבוא הזמן לעשות את זה בצורה מתוקנת. ולכן ישראל באים ומתחילים מחדש את מה שהאנושות נכשלה בו, כדי להצליח אותו. ולא בכדי, כשהעם נשתעבד במצרים, זה מתחיל מזה שכל הבן הילוד, היאורה תשליחו. תור שלם שהושלח אל המים. מי ניצל? אחד בטבע. נכון? שמו אחד בטבע והוא יצא מזה. כן? מעניין מאוד. וגם הם השתעבדו בחומר ולבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. כן? זאת אומרת שמזה יצא גם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה. והשאלה היא, האם אין עוד תורה שלישית שהייתה צריכה לצאת מכל זה? זה אנחנו נגיע בעזרת השם בקרוב. אבל זה היסוד. כן? אתם מבינים שהתורה לא סתם מספרת לנו את הדברים האלה. אני לא יודע עד איפה ההיסטוריות המדויקת של התורה ואיפה הדברים הם משל, אבל זה לא כל כך משנה. כן, מה אתה אומר?
התורה השלישית, שזו תורת החסידות, ואז באמריקאית מתקשר עם העניין הזה,
שאחר
שנים
רבות עסקו בבנייה
לבנים
באמריקה. יעיין נא כבודו, בפרי צדיק לסוכות, דרוש רביעי. בסדר? הלאה. כן. מי אמר ונעשה לנו שם? האם השמים או החמים?
חמים.
אני אתאר לעצמי שזה החמים.
לא נעשה לנו שם.
נעשה לנו חם. הם כבר חם, הם צריכים לעשות לעצמם שם. כן? כל החמים. כן, טוב. מה? כן. איך הייתה, איך זה היה מצליח אם זה לא היה בירושלים, אתה שואל? מה? זה התשובה שלך. עכשיו, אתה שואל אותי, אותי אתה שואל, נכון? כן, איך זה היה מצליח אם, אם ב, כלומר, איך יכול להיות? אז זה בבל ולא ירושלים. תשובה, הם היו הולכים לירושלים. לפי העיקרון, עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, שיעקרו ממקומם, ויעלו לארץ ישראל. כן, אבל זאת אומרת שיש עקירה, זאת אומרת, כאילו המגדל היה נעקר ממקומו, אני לא יודע מה, או באופן ספוטני, הם מבינים שלא כאן צריך לבנות אלא שם, משהו כזה, כן? היינו מוצאים פתרונות. הייתה רעידת אדמה שאתה מחברת. טוב. אתה יש לך תירוץ אחר. כן, בבקשה. עכשיו, בואו נראה. ונעשה לנו שם. פן נפוץ על פני כל הארץ. זאת אומרת שהם רוצים ריכוז. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה, מילאו את הארץ וכבשוה. הוא רוצה את הריבוי. הוא לא רוצה את הריכוז הזה. הריכוז הזה גורם ליצירת טיפוס אחיד של אנושות. ולכן מזה יכול לצאת רק כלכלה. אז מה הפתרון? מה הפתרון? פסוק ה. עכשיו, פסוק ה אומר מילה, אומר ביטוי מאוד מאוד קשה להבנה, שהוא כל כך קשה להבנה, שחלק גדול מן המפרשים הרגישו צורך לשנות את המשמעות הפשוטה שלו. הביטוי הוא כדלהלן, וירד השם. איפה מצאנו עוד בתורה את הביטוי וירד השם? בהר סיני, וירד השם על הר סיני, מה עוד? לא, בסדום כתוב אהבה נרדה. ביעקב לא כתוב. לא כתוב בחטא העגל. וירד השם בענן, כן. זה בגילוי 13 מידות, איפה עוד? כתוב פעמיים וירד השם בענן, בתורה. כן, זאת אומרת, אז אם כן, שלושת המקומות הנוספים, מתוך הארבעה, כן? וירד השם על הר סיני, וירד השם בענן, וירד השם בענן, זה תמיד מדבר על מה?
תורה.
על התגלות. נכון? על התגלות השם. אז מה זה וירד השם? התגלות השם. בסדר? מי שלא פחד מזה, תסתכלו בתרגום אונקלוס. והתגלי השם. אהה. זאת אומרת שהייתה התגלות של הקדוש ברוך הוא אל האנושות. עוד לפני מעמד הר סיני. במילים אחרות, היה פה מעמד הר סיני, או יותר נכון, מעמד בבל, שבו הקדוש ברוך הוא נגלה אל בני האדם. התגלות קדומה. כן.
זה היה את השם לראות, בשום הספעדן אולי שירו אותו, מה
המשמעות היתר? תראה, אני לא יודע, אבל ההתגלות גורמת לפירוד, והשאלה היא למה. אני אסביר את זה, אולי, אני מרגיש צורך להסביר את זה עכשיו. כשבני אדם מציירים לעצמם גילוי השם, כן? בציור הפשוט, זה נשמע כמו התפרצות הר געש פי מיליון, עם רעידת אדמה פי מיליון, נכון? משהו 84 בסולם ריכטר. כן? משהו נורא. עכשיו, כשאדם מרגיש, נגיד את הדבר הזה, כלומר, מתאר עצמו דבר כזה, מה המקום שלי מול כל ההוד וההדר הזה? פיצי, שום דבר, נכון? נכון? ככה הציור הרגיל. מעניין שחז"ל הבינו בדיוק הפוך. ממש הפוך. ומעניין איך הם עשו, על איזה פסוק הם עשו את זה. יש פסוק בתהילים כ"ט, כל השם בכוח. אמרו חז"ל, מה זה בכוח? לפי כוחו של כל אחד ואחד. זה נקרא לשבור פסוק, כן? הפסוק אומר, בכוח! כן, מה זה בכוח? בכוח שלי. כן, זאת אומרת שכיוון שהקדוש ברוך הוא, אני אגלה לכם סוד, לפי היהדות הקדוש ברוך הוא גם הבורא, אז כשאני פוגש אותו, אני פוגש את עצמי. כלומר, ההתגלות מעצימה את התחושה של הלגיטימיות של האני שלי. בעוד שבדרך כלל חושבים שההתגלות, למשל, זה בהשפעה של האסלאם, ההתגלות מכניעה את האדם, מבטלת את ערכו. להפך, יש התגלות, אז עכשיו, וואה, אז אני חשוב. זה, תסתכלו ברב קוק בעולת ראייה, על המודה אני לפניך. מתי יש לי אני? שאני לפניך. בלי להיות לפניך, האני שלי בטל. אבל לפניך יש לי אני. לכן, וירד השם, אוטומטית מה זה גרם? שכל אחד ירגיש את עצמו. מה התוצאה? לא הבינו אחד את השני. זאת אומרת, הפירוד הוא תולדה של ההתגלות. זה הדבר, זה האסטרטגיה הפשוטה. וירד השם. מה יקרה? לא יבינו אחד את השני. כן.
אבל לא נקרא שאומר שהוא מתגדה, אומר שהוא בא להיפרע.
נכון, זה עצמו מה שגרם להיפרע מהם. כלומר, זה השבר שלהם. מבחינתם זה נורא, הפירוד הזה. הרי זה בדיוק מה שהם רצו למנוע. כן, מה אתה רוצה? בקריאת ים סוף זה משהו אחר לגמרי. זה ממש אותו הדבר. זה לא התגלו את השם שם, זה הם גילו את השם. טוב, בבקשה. כן? הרב קוק נדבר שם על אדם שקם מהשינה. כן, אני לא יודע, בבוקר כשאני קם מהשינה אני לא כלל ישראל, אני. ותאמין לי שיש לי כמה רעיונות כשאני קם בבוקר. בין היתר להישאר בתוך השמיכה. כלומר, לא אני, חבר שלי שסיפר לי שיש לו קשיים לקום בבוקר. כן. מה אתה אומר?
מה הם קוראים השם בעצם? זה
המצליח? יכול להיות שזה המצליח, זה מה שכתוב. כן, ויאמר השם אין עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה החילם לעשות, ואתה לא ייבצר מהם את כל אשר יזמו לעשות. כלומר, זה מסוכן מאוד. האדם יכול להצליח בדבר הזה. ואז הגורל של האנושות היא גורל רב אמר. כן? ואז עכשיו יש פה שאלה גדולה מאוד. כן, לכן פסוק ח' ויפץ השם אותם משם על פני כל הארץ ויחדלו לבנות העיר, על כן קרא שמה בבל. כי שם בלל השם שפת כל הארץ ומשם מפיצה מה שם על פני כל הארץ. תגידו, זה נכון שבלל זה המקור של בבל? זה ממש לא אותו שורש. בבל זה לא בלל. צריך להבין, כל מקום שהתורה אומרת על כן קרא, על כן קרא שמה או קרא שמו, בניגוד למה שרגילים לחשוב, אין הכוונה שזה המקור של השם. לא. אלא זה דרוש. זה תמיד דרוש. מי שקרא לזה בבל, קרא לזה מסיבות שלו. על כן קרא השם הבבל. עכשיו אנחנו מבינים למה ראוי לקרוא לה בבל. כי שם בלל. זה כמו שאמר עשיו. אחי קרא שמו יעקב, ויקבני זה פעמיים. רגע, כשיצחק נתן לו את השם יעקב, הוא התכוון שהוא יעקב את עשיו, אלא להפר. עשיו אומר, אתה קראת לו יעקב מהסיבות שלך, אבל עכשיו רואים עד כמה שזה היה מוצדק, ויעקבני זה פעמיים. אז גם כן, על כן קרא שמה בבל, אין הכוונה שבגלל ששם בלל נקרא בבל, אלא ראוי השם בבל למקום שבו בלל השם. ברור? עכשיו נשאלת השאלה, איך תיפטר הבעיה אם כן של האנושות? כי עכשיו מה שקורה? אז בסדר, לא הצליח הרעיון של האחידות. מה יקרה עכשיו? הפירוד. מה יביא הפירוד? מלחמה. מלחמה תביא מבול. אז איך פותרים את הבעיות האלה? בעצם לא פתרנו שום דבר. כן, מה אתה אומר? כי במילה בבל, בל יש לשון בלל. בל. כן, זה דרוש. דרוש, אפשר להגיד כל מיני דברים. למשל, לזה ראוי לקרוא ג'ורג', תראה איך הוא גרגרן. כן? מה אתה אומר? עצם ההתבלטות של היחיד זה גורם את הפירוד. כלומר, אני מרגיש את עצמי מאוד, ואתה מרגיש את עצמך מאוד. אז אנחנו נפרדים זה מזה. די לי בעצמי. מה? לאו דווקא. זה עצם ההרגשה של האני. מה מבדיל ביני לבינך? האני שלי לעומת האני שלך. כן, מה אתה רוצה?
קרה בארצתי לא קרה ביקוי בין ישראל.
אז למה בהר סיני לא קרה בלבול בעם ישראל? ודאי שקרה בלבול. הדבר הראשון שהם רצו לעשות זה פירוד. אלה אלוהיך ישראל. כן? זה לא... מי זה הם? עם ישראל בחטא העגל, כן? בהר סיני, מה הם רצו? טוב, זה כשאנחנו נלמד את הפרשה הזאת, במיוחד יש פסוק בפרשת ויתחנן, בפרק ה, שם, פרק, כן, פרק ה, פסוק כף א', כף ב', שם, מסתכל. הנה ראנו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו. כן, ואתה למה נמות. זה, פעם צריך ללמוד את זה. לימדתי ספר דברים, אני חושב, פה, במכון דיר. יש בארכיון, זה נמצא. טוב, אז איך פותרים את הבעיה? כל זאת ועוד, בפעם הבאה. שלום.